ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, בפעם האחרונה הערכנו בהבנה הגישה הכללית של רבנו כשהוא בכלל מרצה את דעתו, את תפיסתו, ומתוך ההבנה הכללית, אז יותר דיוק להפך, מתוך ההבנה הנקודתית שבשאלה שהצפנו, האם הדמויות הפילוסוף והדתיים שהוא מייצג אותם פה, זאת אומרת, מביא אותם פה כדעה מייצגת של הפילוסופיה, של הדת, האם זה המודל היותר איכותי שבאמת הקבוצות האלה יכולות להציג? שהשאלה מטילה פקפוק בזה, מניחה פקפוק בזה. הסברנו את העניין ואת עומק העניין, שהנושא פה בכללו הוא לא באמת ניהול ויכוחים תיאולוגיים או סימפוזיונים בדבר האמת. במסגרת זאת, אז צריך לתת לכל צד להציג את עמדתו בצורה יותר משכנעת. זה לא הנקודה בכלל. כי צורת הדיון של רבנו היא באמת באה לברר פה מה אנו מחיינו, מה ההוויה הישראלית, שהמגמה היא לעמוד על תצורת הנפש הישראלית, והוא עושה את זה בצורה לעומתית, בצורה הנגדתית, בצורה שבה הוא מציג קודם כל כרקע את נפש הגוי, ולצורך סרטוט קווים לדמותה של נפש הגוי, אז הוא מביא פה את נפש הגוי ב2-3 ורסיות. פילוסוף, דתי, באמת זה אותו דבר. לעניין הנצרך זה אותו דבר. הם שני צדדים של אותו דבר, של נפש הגוי, מה שאת זה אנחנו נברר בהמשך יותר. אבל מכל מקום, במסגרת זאת, אז הקווים ולו הקלים, שאפשר לקרוא להם סקיצה, ציור כזה, של כמה קווים לתאר את המנטליות, לתאר את הגישה, לתאר את מה שייתן לנו במתאר האופי, אז זה מספיק. בכל פנים, יש פה את המינימום המספיק לעניין. ומאחר שכלל אין בכלל יומרה, אין בכלל עניין לנהל פה ויכוח ולראות כמה הם טיפשים, כמה אנחנו צודקים, כמה הם לא נכונים, כמה אנחנו כן נכונים, זה פשוט לא נושא. זה לא נושא בכלל של כל הספר, את זה כבר הזכרנו בעבר, תסתכל בכל הספר ובכלל מנהל ויכוחים. וגם הצורה שבה מנהל רבנו את המלך בהתעמתותו עם הדמויות האלה, הוא לא מתווכח איתן. הוא לא מתחיל יותר פה, דיברת. הקו הוא, תראה מה שאתה מדבר לא מתאים לי. לא. כל אחד יסביר קצת אחר למה זה לא מתאים לו. אבל זה הנקודה, לא מתאים לי. למה לא מתאים? לנפש שלי זה לא מתאים. ומה שמעניין אותנו פה זה הנפש שלו, כן. הנפש של הכוזרי, כי באמת נפש הכוזרי זוהי נפש יהודית הומיה. טוב, אז בזה עשיתי איזה תקציר של הקווים העיקריים שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות. רק בנקודה הזאת יש עוד נספח, וזה לא טיפלנו בזה בפעם הקודמת, ובו בנספח ממה שדיברנו, אז רשמתי פה שאלה, שלמרות שאף אחד מכם לא שאל, אבל אני בזאת ממנה את עצמי שליח שלכם לשאול. שאלה, אם רבי יהודה הלוי מעוניין לתאר את נפש הגוי, אז מדוע הוא עושה זאת על ידי שמציג בפנינו דיאלוג המבטא תפיסת עולם ואידיאולוגיה? מדוע הוא אינו עושה זאת בתיאור הנפש הגויית באופן ישיר? שיעמיד אותנו בצורה פשוטה על שורש הדברים. מבינים, השאלה הזאת היא תוקפת אותי, את מה שאמרתי, את מה שהסברתי. אם זה נכון מה שאני אומר, אז דבר קצר, למה אתם מדברים כל כך ארוך? אם אתה באמת לא מציג פה, אם לא מעניין אותך לא התיאולוגיה ולא האונתולוגיה ולא... זה לא מעניין, אתה מעניין אותך רק נפש הגוי. כי זה הנקודה. אז דבר, תגיד, נפש הגוי היא כזאת וכזאת. תגיד, תראה, בהיסטוריה זה לא היה. נו, אנחנו כבר, זה ברור לנו, זה לא באמת עוסק לנו פה בתיעוד מאורע היסטורי, זה ממש... זה ספרה מאוד לא... לא עושה רושם בעלת משקל, שהוא מחויב, כי אחר שהיה מאורע כזה, המסיבי, זה היה שם בקוזרי, אז הוא חייב. זה לא העניין שלו, הוא רוצה להעביר פה את עיקרי אמונת ישראל לתורה, הוא רוצה להגיד לנו. את תפיסת עולמו, אז תגיד, אז זה לא היה, תמצא לך, אני יודע, תכניס בפי, בקיצור, תפסור לך את המסגרת, תגיד מה שאתה רוצה. תשובה. כזו היא דרך כתיבת ראשונים. והמשכילים יבינו. מדרך החוכמה להסתיר את הדברים כדי להרחיק את ההמון ולחדד את התלמידים. שעל ידי שיבינו מתוך מאמץ, אז לא ייבנה בהם הרובד השכלי בלבד, אלא תהיה ההבנה הספוגה במח העצם של הכוח המחשבי, בצורה חיה שתתעצם באישיותם. השמות האלה שכתבתי פה, באמת, לא אמרתי את זה מסברת קרס שלי, אלא פה לא עשיתי את זה, אבל בספר אחר עשיתי את זה, עתקתי, פה זה אפילו לא עתקה, כי שם הדברים יותר ארוכים ולא רציתי להאריך פה, אבל זה איזה תמצות של דברים של רבי יצחק הישראלי. בספר היסודות, שהוא אומר את מה שאני אומר פה, שזה דרך החוכמה, וזה דרך החכמים, והנמקות שהזכרתי פה הם שלה. הבאתי את זה, יש לי ספר שנקרא חסד למשיכות, מי שרוצה לראות את זה בריחור, ברחבה, יכול להסתכל את זה שם. תחילת הביאור לספר משלי.
מהו העומק שאנחנו לומדים דרך השוב על האידיאל התיאולוגיה?
אני לא מבין מה שאתה שואל, אני אסביר לך מה אני לא מבין. אני לא מבין מה פירוש המילה עומק כשאתה אומר את זה. אולי תסביר לי למה אתה מתכוון שאתה אומר עומק.
לא, מה שהוא אומר, ההבנה תהיה ספוגה, שלא יבנה בהם הרובד השכלי, אלא תהיה הבנה ספוגה במוח העצם של כוח המחשבי. איך זה
לא אומר שלא ייבנה בהם הרובד השכלי, אלא שלא ייבנה בהם הרובד השכלי בלבד. זה מה שכתוב פה, כן? כן, הלאה.
ואז איך על ידי זה ההבנה תהיה יותר ספוגה במוח העצם של אותם
דברים? מה זה על ידי זה? מה זה על ידי זה?
על ידי זה שהוא עושה כמו שוט איתם כזה, שהוא אומר, הוא שואל אותם על הדת שלהם והם מסבירים לו חזר.
תראה, אני יכול לתת לך משל. היית פה בשיעורים מההתחלה, נכון? מה שהסברתי בפעם האחרונה, פחות או יותר חשבת על זה לפני כן, נכון?
כן.
אני חושב שהתשובה היא לא. באמת חשבת על זה, שבאמת מה שהמלך בא להגיד לך פה זה... זאת אומרת, רבי יהודה הלוי בא להגיד לך פה, מתי שהוא מספר לך על ידי, על הרצאת הדברים הפילוסופית שהוא לא מתעניין באמת בפילוסופיה, שהוא הרצאת הדברים הדתית שהוא לא באמת מתעניין בדת, ולא מתכוון על ידי זה לתת לך מצד פסיכולוגי של מי שמדבר ככה. חשבת על זה לפני כן?
לא, כבר שהרב אמר.
כן, זה בדיוק כמו שאמרתי, ניסיתי לדברר אותך, עכשיו אנחנו מנהלים דיאלוג. תגידי לך, תראה, מה שהסברנו פה, נאמר לי שלא חשבת על זה לפני שם. למה לא? תסתכל, תקרא, תראה שזה כתוב.
אבל אם...
איך זה כתוב? כי השאלות שלי הן צודקות. ואם אנחנו לא רוצים להוציא את רבי יהודה הלוי טיפש, אז אתה לא יכול להשאיר אותו ככה. אז יש לי לכל פחות ולו הצעה מכובדת לפתור את הבעיה. והנה, לא בא לך כל כך בקלות, כי יכולת, היית לכל פחות, תראה, אם היית עושה את זה לבד, אם לא היית צריך לשבת יותר חזק על מה שכתוב, כמה שעות יותר טובות ממה שעשית. וגם כאן ישבת מולי כמה שעות. זה חודש שאתה יושב אחת לשבוע, שעה. אז מה שנקרא, זה לא בא לך בקלות. מה שלא בא, מה שלא בא בקלות, לא הולך בקלות. למה? כי אם אתה מתאמץ, אז אתה קונה את זה. ואם אתה לא מתאמץ, אתה לא קונה את זה. לא יגעת ומצאת, אל תאמה. אז הנה, אם נסביר את זה בצורה הכי מינימלית, כמו שאני מסביר לך את זה פה עכשיו, וזה מספיק, אז תדע לך, מתי שהראשונים כותבים את הדברים, לא בצורה שהיא מובנת. בצורה מקודדת, שהחכם יבין, והטיפש יחשוב שהוא מבין. ולשני הדברים זה טוב. והטיפות של הטיפש חושב שהוא מבין, זה לא הולך להם כמה מילים, נעליז ושמח ושעזור אותנו. ועד רבה שלא יבין באמת בתכנים, כי זה לא בשבילו. והחכם, אז מסתכל, מסתכל, מרגיש שהוא לא מבין. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ותוסתם את זה, ובסוף מזה תצא התאמצות רציני, ועניין יתברר, וכשיתברר, יתברר באמת. אז ככה אפשר להסביר את פשוט.
כמו
שלומדים תוספות. אני לא חושב שמישהו שקורא את התוספות אומר, הבנתי, ונמשיך הלאה. לא מצאתי כאלה, זה לא כל כך מצאו. כי זאת אומרת, זה שחושב שהבין את התוספות, על פי רוב, זה לא רחוק מהאמת. יכול להיות עכשיו לבוא אחד, למדן רציני, ויגיד, שמע, קושייה זה, אופס, באמת לא הבנתי. על פי רוב, שקוראים את התוספות, לא מבינים. אתה קורא, אתה לא מבין. לא מבין, לוקח את שלא לדבר חבר'ה צעירים של א', יודעים שתוספות מצד שמאל של העמוד. אבל אחרי שעוברים את הדבר הזה, ואתה... מה שאין כן, בשפת, הנה, למשל, ראשון כזה שכותב לך דברים באמונה. מה לא ברור? אתה קורא הכל ברור. לא נראה לך שזה מקודד. לא נראה לך. גם המדרשים הם כאלה. כל המדרשים. שם הם סיפורים עוד. מה לא ברור? היה ככה, היה ככה. פעם אחת נכנסתי לקדש קדשים, וראיתי קש עם צבאות, הקטריאל, ואמר לי, ושימד בני ברכם, מה לא ברור? אז זה דרך ההגדה של חז"ל, דרך המדרשים. יש דברים שהם מאוד בוטים, שאתה לא מבין, יודע, שם בספינה, נעלם את הגל, עד הכוכב הרחוק, 300 מיל, וכמעט נשרפנו, ויקיים אותו בעלוות, עד הכתוב עלי זה. טוב, זה לא חושב שיש כזה כזה מבין. לא מאמין שיש טיפשים כאלה. כל פעמים לא בדורתנו בעבר, אולי היה. אבל גם בדורנו יש כאלה שלא דברים, לא אגדות רבה ברכה, אבל דברים אחרים. אז אנשים גם מבחינים שהם לא... אינם יודעים שאינם יודעים בלשון הפילוסוף. אינו יודע שאינו יודע, אינו יודע. יודע שאינו יודע, יודע. אז זה דרך החוכמה. זה דרך החוכמה. מי שילמד את משלי ביאור הגבר, אז יקבל את זה הרבה מאוד פעמים שם. הגרא מסביר, אני עכשיו לא זוכר להביא דוגמה קונקרטית, אפילו לא אחת, אבל יש שם הרבה פסוקים ש, שהחכם מסתיר את אפילו את מה שהוא יודע, והכסיל מגלה אפילו את מה שהוא לא יודע. מציב את עצמו כי יודע את מה שהוא לא יודע. אבל זה דרך חכם תמיד להסתיר. אז ואני אוסיף לכם עוד מילה, כיוון שהגענו עד הלא. יש שתי קונספציות במושג חוכמה. חוכמה בימינו, מתי שאנשים משתמשים במילה חוכמה, זה אצלם מצלצל כמו מדע, כלומר מידע. חוכמה זאת אומרת אחד שהוא יודע בתחום מסוים, הרבה דברים, הוא חכם בתחום הזה, עד שהוא... אני מקדם פה דברים בדילוג, משהו בהמשך פה, כשנזכה להיכנס למעמקי הספר יותר, אז נגיע לזה ישירות, שהחוכמה פה, בסוף יהיה פה איזה ביטוי, בטח כל הפחות חלקכם, אם לא רובכם, אם לא כולכם, זוכרים את הביטוי שהחוכמה מחוזקת בעניין האלוהי, לחוכמה שלנו. לעומת חוכמת היוונים, כי הם לא נחלו חוכמה. והחוכמה עליה מדובר פה, זה לא חוכמה אינטלקטואלית נקודה, אלא זה חוכמה שאמורה לעצב את עומר החיים, את מדיניות החיים, אמורה להיספק במח העצם של הנפש, ולהפוך להיות את האידאה, את המניע של כל מהלך החיים, במחשבתם, הרגישותיהם, מדיניותם המעשית, המוסרית, טוטלית, שלא לדבר של הפרט, אלא של האומה. וכל עוד החוכמה, המידע, איננו מתהפך לאיזה כוח תודעתי, ערכי, זה נקרא בלשון המדרש, כל חכם שאין בו יראת שמיים יהיה בעיניך כקל שבקלים. בעומק העניין זה בכלל לא חוכמה. תורת השם מעשו וחוכמת מלהם, אומר הפסוק. זה הכל על אותו עניין. ועל כן, אם העניין הוא לא להעביר מידע, בדיוק להפך, זה הבעיה של ימינו. הכל פה בימינו, הכל זה מה שנקרא באמריקאית nosiness. זאת אומרת, כולם מכניסים את האף לכל דבר, ואתה צריך לדעת כל דבר על כל דבר. ואם לא, מה זה זכות הציבור לדעת? זה ממש לא בסדר, אתם לא יודעים. זה הנוסחה המצוינת לרבד את המוחות ואת האישיות לאיך שהם נראים כיום. אולי הם לא יודעים שהם נראים רע, אבל הם נראים רע. והאישיות נעשות נרפות בגובה ובצבע של העיתון, וזהו, וכולם מתיישרים לזה. התורה היא אף פעם לא הייתה כזאת, וחכמיה הם בטח לא כאלה. וכדי להציל את האדם מהרעה הזאת שפשוט גומרת אותו, אז להפך, פה אתה לא תעביר מידע, לא תעביר מילה, במקום שזה לא ייקלט בצד השני בצורה שתשנה אותו מבחינה מוסרית, ערכית, בגישה האידיאליסטית שלו לחיים. ואם זה לא קורה, באמת, באמת, זה לא נקרא שהוא לומד, שלא לדבר תורה הוא לא לומד, חוכמה על פי התורה הוא לא לומד. שלא לדבר שתורה זה כל עניינה. זה לא מאגר מידע שאתה צובר לך במוח ועומד להפסיד מראש מול המחשב, ובוודאי יהיה מאגר מידע יותר טוב ממך. אלא זו שאלה, עד כמה אתה קשור נפשית לתורה? גם התורה היא מעצבת את אישיותך, את מצפונך, עד כמה אתה חולם על זה? קיצור, תורה עסוקה לעצב את החלומות שלנו. והיה, וזה לא, אין איזה סיכוי, המידע, הרדות, העיתונאי, לא מעצב את החלום של החיים שלך. הוא בתרבות שעות הפנאי שלך. ואם זה המציאות שלך, זה לא... בית מדרש לא נוצר בשביל זה. שלא לדבר שלא בית מדרש של תורה, אפילו לא בית מדרש של חוכמה. את הדברים האלה שאני אומר פה עכשיו, גם שאני ממש מצטט, הזכרתי לכם בתחילת דבריי את רבי יצחק הישראלי בספר היסודות שלו, הוא מביא ראיות לדבריו מאפלטון. הוא אומר, ככה עם הפילוסופים. גם אפלטון מסתיר את דבריו, וגם הוא מדבר בדרך המשל, בשביל המטרה הזאת. אז אם הפילוסופים, היוונים, הטובים שבהם היו כאלה, זה בכל שכן של חכמי ישראל. על כל פנים, מה שאצלנו עושה רושם ענייני, זה בדיוק ההפך ממה שהחוכמה חושבת עניינית. מה שאנחנו עושים סימן שאלה, אם זה לא היה ככה, החוכמה הייתה עושה סימן שאלה. מה אתה מקשקש במילים כל כך הרבה? אם אתה מדבר, ומה שקולטים ממך זה רק הרבה זיקוקי דינור אינטלקטואלי, שזהו המצב, אז חוכמת היראה בזה לזה. זה כלום. זה יוצר זלזול בחוכמה. הן יראת השם בלי חוכמה. הן ביווני אחת. רק יראת השם היא חוכמה. וכל החוכמות שאינן מתרגמות לכלל יראת השם, שפרוש מהיראת השם, זה מאוד קשור מה שהסברתי פה עכשיו בדקות האחרונות, זה התודעה הערכית של האדם, זה פירוש מאוד טוב למושג יראת השם, וכל פעמים הרבה יותר טוב מכל פירוש אחר, שעלול לעלות על דעתו וחוסר דעתו של מי. והתודעה הערכית, זה יראת השם, וזו החוכמה. רק זו חוכמה. זה נקרא חוכמה בישראל. כי החוכמה תחיה בעליה. והיא לא מחיה את בעליה, אלא רק מפתחת איזה אונה במוח. בכלל לא נקרא אצלנו חוכמה. זה נקרא לא חוכמה. בלשון הילדים זה נקרא חכמים בלילה. טוב. אז כן, כזו היא דרך כתיבת הראשונים, והמשכילים יבינו. כשרבנו השתמש בה, דיברנו כבר על המשכילים יבינו. וכשרבנו השתמש בפסוק הקוד הזה, המשכילים יבינו, זה קלון, קלון. אני כותב תמיד, כל החכמים באמת כותבים למשכילים שיבינו. ומי שלא משכיל, חשוב שלא יבין. ואי ההבנה האולטימטיבית זה כשהוא חושב שהוא מבין. שעכשיו לבריאות. מדרך החוכמה להסתיר את הדברים כדי להרחיק את ההמון. כיום אין מושג כזה המון, כי כולם הם יחידי סגולה. אבל מתי שכולם הם יחידי סגולה, זו תכונה המונית גסה מאוד, מאוד, מאוד. כל אחד חושב את עצמו ליוצא מן הכלל, וזה הכלל. אז זה הכלל הוא שכולם פה יוצאים מן הכלל, אז זה לא. אבל בתורת ישראל, אז יש תמיד מדרגות. הגבלת העם, והגבלת ההר, ולתעתה, ארון עמך, והכהנים, והעם, אל ירצו את מצבם לראות, ומפעל מהם רעה. ככה ניתן את תורה. קודם כל מדרגות. יש מי שעולה, יש קצת מתחתה, יש עוד, יש כאלה, תיזהרו, לא לעלות, כי זה הסוף שלהם. וכשזו התודעה, ניתן את תורה, כך אפשר לתת תורה. ואם לא, הורסים את מצבם. יהרסו את מצבם לראות, חושבים שהם רואים, הם עיוורים, הם מוכי סנהדרין, ולא יראו, לא יראו כלום. אז כן, ויש מושג שנקרא המון, גם שזה לא מכובד, הם יעלבו מזה, תקרא לזה המון. טוב, זה כיום רק לכולם. מי הוא החכם? זה שיודע לא להעליב. מי שהעליב, אז זהו, זה כל הכללי. האמת זה מי שלא מעליב, והלא אמת זה מי שכן העליב. זהו, כי זה תרבות שאין לו שכל. כל מה שיש בה זה רק רגשות. אז נעלבת, ניצחת, מה שנקרא. חוזר לחוצות אותך. אבל פה אנחנו לא מתעסקים פה באלה שמתכוונים להיעלב. יש המון ויש אנשי איכות ויש אנשים מאוד איכותיים. ואנחנו ממש לא שווים. בכלל בני אדם לא שווים. רק באמריקה all men are equal, אבל במציאות זה לא כך. יש מדרגות, וצריך לזכור את המדרגות. במסגרת זאת, כשיש מדרגות, יש לאן לעלות. אם כולם שווים, אין לאן לעלות, אין לאן להתקדם. אז אין קודש ואין ערך ואין כלום. ויעשו בני אדם כדגאיה. כל מהות התורה, כל מהות חכמי ישראל כל הדורות, זה ההפך מזה. וקודם כל, יצירת התודעה הערכית, תודעת המדרגות, אין כבוד אל התורה. כבוד זה ערך. ואם אתה לא תופס את הדברים בצורה הערכית, זה בכלל לא תורה. ורק התורה יוצרת את הגישה לערך. אז כן, זה מה... לא יודע איך לקרוא לזה אסטרטגיה או טקטיקה, אבל מכל מקום, מדרך החוכמה להסתיר את הדברים כדי להרחיק את ההמון ולחדר את התלמידים. שעל ידי שיבינו מתוך מאמץ, לא ייבנה בהם הרובד השכלי בלבד, אלא תהיה ההבנה ספוגה במח העצם של הכוח המחשבי בצורה חיה, שתתעצם באישיותם. וזה נקרא חוכמה באמת. ובכלל, נמעט הסגנון העתיק בהפשטות. בימינו, כל שאתה חכם יותר, אתה יודע להגיד כמה נוסחאות מופשטות יותר, ואז באמת מרשים. אבל העולם העתיק הוא בכלל לא כזה. והתורה היא גם לא כזה. עוד יותר לא כזה. הסגנון העתיק יש בו מעט הפשטות. בתנך למשל, בעיקר בספריו הראשונים, אפשר להגיד בצורה גסה, אין הפשטות. הכל מסופר על מה שאתה רואה בעיניים. הוא עשה כך, הוא עשה כך, הוא עשה כך. מעולם לא שמענו על אידיאל חייו של משאת נפשו של אברהם אבינו בתורה. לא כתוב. כתוב, בן נשק ביתי הוא בדמשק אליעזר. בן לי נולדת הזר. נו, אז מה הוא רוצה אברהם? בנים הוא רוצה. הכל פשוט. אחר כך תבוא הפשטה. הפשטה ינסח אותה רמב"ם. האבות היו אנשים שנשאו מנפשם שתהיה אומה שתעבוד את השם. אתה חושב את זה, אתה אומר, וואו, זה ממש ברור. תקרא את כל הפסוקים. ואתה רואה שזה פשוט הנושא. אבל... בסוף סגרת את כל, אני יודע, חצי מספר, כל סיפורי האבות, המשפט הזה של הרמב"ם. התורה לא מעוניינת להפשיט. אני אספר לך את הסיפורים. אחר כך יבוא חכם, הוא פחות חכם ממשה רבינו, כמשה. משה לא קם כמשה, אבל מכל מקום גם הוא מודה שמשה יותר גדול ממנו. והוא מפשיט, משה רבינו לא מפשיט. זה פשוט עובדה. אז כן, בתנ״ך אין הפשטות, על אף שיש זוהר שהוא מאוד מפורסם, מהר"ל מביא אותו, כולם מכירים אותו, שהסיפור שהמקרא בא לספר לנו סיפורים פשוטים וממשיים בלבד, הוא טיפש. זה לא אני קורא לזה, זה מילים של הזוהר. מי שמתקדם להיעלב מזה, זה הזוהר ילב אותו, זה לא אני. לא אני דיברתי בשפה גסה. אני מצטט. ובאמת, ממעני הסיפורים האלה, בראש ובראשונה, הם קדושי הרעיון ומעמיקי המחשבה הישראלית. שזוהר התכנים היותר עליונים ותהומיים ממלא את לבבם ומדעם באמצעות שפת סיפורים זו. אז משה רבינו מספר לנו סיפורים. אז זה יפה מאוד, זה יכול להיות סיליבוסים לגננות ולמורים בכיתה ג' וגם בישיבות תיכוניות. אבל אני לא ממש משוכנע שבראש ובראשונה שמשה רבינו מדיבר על הדמויות האלה הוא חשב. אני דווקא מעלה על דעתי שעכשיו דמות כמו רבי עקיבא, אז אני אשמח לשמוע אותו מדבר. רבי עידו הגדול, רבי שמעון בר יוחאי, רב קוק, הרי הקדוש. קודם כל, אלה מה שמן הסתם, כשמשה רבינו דיבר, הוא מן הסתם חשב אליהם. מדבר אליהם, שהם מבינים עניין. וזו השפה שמצא למכון, לנכון לדבר איתם. עכשיו, משה רבינו הוא גדול עוד הרבה יותר מזה, מה שאני אתאר פה עכשיו. כי כשהוא מדבר איתם, הוא מסוגל לדבר בצורה כזאת, שיכולה להיות סיליבוסים לגננת. בסדר. אתה לא מעלה על דעתך שזה הערך של מה ש... זה שהענקיות של משה כוללת אפילו את הקוטן הזה, טוב, נפלא, דבר השם. אבל זה מרבו אותה, שהוא מתעסק בכאלה קטנה. אבל בצורה פשוטה הוא לא מתעסק איתה. ההיגיון הפשוט הוא מתעסק קיצור, זה פחות מהרב קוק. ההיגיון אומר שמשה רבינו לא מדבר על זה. הפשטות זו מחלה של עולם מדולדל חיים, שכתחליף להם הוא עסוק בהפשטות. החיים חלשים, ואז בואו נדבר עליהם. בואו נספר איך מרגישים כל מיני דברים. לא בצורתה מופשטת אנו תופסים את הנשמה. הקשר היותר אינטנסיבי שלנו לנשמה זה פשוט הגוף שלנו. בגלל שזה מה שעושה את הנבלה שלנו זזה, ומדברת, קורא איתה משהו. היחס הבסיסי שלנו אליה הוא דרך הגוף. במקום שמופיעים חיים ישנה גופניות. בדיוק ההפך מהפיקחות שלנו. כמו שאנחנו חושבים, אתם יותר גבוהים, אז אתם מופשטים, קשים לקליטה. לא. ההפך, כן וכן, אבל בגוב האולטימטיבי של עצם הנשמה זה לא יפה. זה מה שמופיע בגוף. רוחניות אמיתית זה מה שמחיה גוף. ואם אין גוף, איך קוראים לזה בחזלית? שט. נכון. לכן גם תכנים רעיוניים חיים התגלו בסגנון זה, שחכמי ישראל באים להעביר לנו את תורת החיים שלנו, את אמונת החיים שלנו, הם מדברים בשפת חיים, ויש להם נטייה לא להפשיט. הסברות המופשטות נגזרות מעולם נכה. דווקא בתיאור התנהלותו הרעיונית, פילוסופית, מציג ריהל, את נפש הפילוסוף בצורה חיה ומדויקת. כך הוא מדבר. אני לא עכשיו עושה לו דיאגנוזה פסיכולוגית, הוא משאיר את זה לי. האיש הקטן והמדולדל. איך עושה קטן? אני עכשיו אומר לך שדברים הם לא עוצמתם. איך זה מופיע? איך זה מתבטא בחיים? ככה הוא מדבר. כשהוא מדבר, נפש חיה שלו מדבר. עכשיו זה עסק שלך, אם אתה תופס את זה, אתה רק שם לב למילים. עד איזה רמה הדלדלת, זו השאלה. מכל מקום, כשאתה מתאר את המציאות הפיזית, אז זה הגילום הכי מדויק של הישות הרוחנית. רק רגע. אז דווקא בתיאור התנהלות הרעיונית פילוסופית מציג רבי יהודה הלוי את נפש הפילוסוף בצורה חיה ומדויקת. ההמלצה לכתוב בצורה מופשטת באה מעולם של חלשים. לא שם נמצא רבנו. טוב, כן, מה אתה רוצה? מה אתה מבקש, כן?
למה
הפשטה
שווה
חולשה? אני לא שומע? למה הפשטה שווה חולשה? לא אמרתי שהפשטה שווה חולשה. אמרתי שהפשטה והרצון להפשטה בא מעולם חלש. העולם חלש זה לעולם באופן יחסי. ציינתי פה מהו עולם חזק. עולם החזק זה עולם התנ"ך, זה עולם חכמי ישראל. זה עולם החוכמה שאיננה אקדמית, היא רק באה לפתח את האונה המסוימת במוחנו, שזה אחד מכוחות החיים, אלא חוכמת התורה, חוכמה אמיתית, אפילו של חכמים קדומים חוץ תורניים. הזכרתי את, את הפילוסופים, חלקם של הפילוסופים היוונים, הטובים שבהם. אז גם הם עמדו על הרעיון הזה, ש, תכלית המציאות בלשון הרמב״ם, איש חכם וטוב. אני פה רוצה להסביר לכם שכלול בכלל המילה חכם זה טוב, ואם הוא לא טוב הוא לא חכם. אבל בסדר, הרמב״ם לא חולק עליי. והעניין הוא, לא מספיק שאתה עוצר מידע. אם כל מה שמעניין אותך בחיים זה לעצור מידע, לזה אני קורא חולשה, חלש, מה זה חלש? זה לא שאתה יכול לכופף את היד של מישהו על התלוחה. זה חולשה מבחינת עוצמת שלמות החיים. בערכם, כל עניינם. זה שוב, כמו בדיוק זה הסוגיה שלנו. המלך מחפש פה מעשה רצוי. כי המלך מחפש עולם חזק. עולם חזק זה לא עולם שנשאר בתיאוריות, אלא התיאוריות הן כל כך אדירות עד שהן כובשות את כל רובדי החיים עד המעשה הרצוי. וזה חזק, זה חיים חזקים, חיים שמנבנים חלקים מחלקי הנפש, חלקים מחלקי החיים. זה חיים מדולדלים. מתי שמעלים על ראש שמחתנו, מעלים על ראש מגמתנו, דווקא ככל שאתה יודע להפשיט יותר ככה אתה טוב יותר, זה נובע מעולם לקוי. שבאמת במסגרת העולם הלקוי זה נכון, יש בן אדם לא מסוגל להפשיט. לא חכם. אבל זה מושגים שלנו, אבל חכם שלנו הוא לא חכם לעומת החכם הקדום. החכם של התורה, החכם של ספר משלי. אבל לא להתבלבל. לא המלך החוכמה, אז הוא חושב שהאישיות הילדותית, שהיא מגשימה כל דבר, אתה קורא את מסכת ברכות ומבין אותה, כמו שהרמב״ם אומר, הייתי מאלה שמשתמעים חכמי ישראל וחשבו את אגדות מסכת ברכות, הבינו את אגדות מסכת ברכות על פשוטיהן. אז הוא לא משית, אז הוא חכם, כי אין לו נטייה להפשיט. לא, הוא טיפש מטופש. אני מסביר פה מתי שבא חכם והוא מעביר את התכנים, שבדעת שיש שם הפשטות, אבל הוא לא משאיר לך את ההפשטה, תעשה את ההפשטה בכוח הצליחה. והוא מעביר לך פה את התוכן החי הגדול שלשם הוא רוצה להגיע. זה החכם באמת. זה חכם של יראת שמיים. טוב. כן.
הסגנון
המושל, ודאי שהכוונה היא שזה יהפך
להיות בתור
המרחן למדיניות
חיים.
הסגנון
בסוף
הוא כבר חוגם מושל,
וגם
בחיר מהתנה, ישעיה ובחינה. אתה צודק, זה מה שאמרתי, ככל שהחיים גדולים יותר, מביאים את משה רבנו כמעט אין הפשטות בכלל. נביאים ראשונים גם כן, נביאים אחרונים יש. כי זה קו ישיר של הסתלקות השכינה מישראל. החיים נחלשים, אז נוטים יותר ויותר להפשטות. לדברי חכמים, בטח יש הפשטות, בטח לעומת התנ"ך. ראשונים אחרונים. אז כן, נכון, בסוף ישנן הפשטות כאלה שעניינם לספר, לדבר בשפת קוד, שאפילו את המשל הדפקות שמביא, בשפת הנסתר. סירות ועיניים ופרצופים ועליות ורידות ויניקה וגדלות ואין שם מילה אחת שיש לה פשט. ושמעתי על אלה שחושבים שיש לה פשט. כמו שהרמב״ם שמע על כאלה בזמנו. חשבו שהרמב״ם מאמין באפיקורס כי הוא לא מאמין שקדוש ברוך הוא גוף. הוא כופר מה שכתוב בתורה שהוא כן גוף. זה מסוג הבהמות האלה שככה הרמב״ם קורא להם, בהמות שנחשבים מכלל חכמי ישראל ומתמלא מוחותיהם מהשטויות של הנשים הזקנות והנערים, אני מצטט. אז יש כאלה שחושבים שהספרות הפנימית זה מה שהם קוראים את המילים זה. אבל כל מי שיש לו קמצות של ספר במופע, אז הוא יודע שזה כמו ספר של מחשבים שאתה לוקח אותו. בתכנות מחשבים, יש פה שפת קוד. כל מילה זה קוד. אז זה הפשטה מאוד חריפה. בתנ"ך אין את זה. אבל אין לחינם. זה כבר אחרי שזה סור, בקיצור. נחלשה האומה, הופיעה בספרות כזאת. וכל דבר בהתאם לעניינו, מה ככה. עוד פעם, זה הכל באופן יחסי. לעומת אנשים שלא יודעים להשיט, אז אנשים שיודעים להשיט יותר טוב. אבל אנשים שנמצאים בעוצמה מלאה של העניינים, שהם בוחרים עכשיו איך להעביר את התכנים שלהם. כשאנחנו מציגים את השאלה, למה אתה לא מפשיט? אתה רוצה להגיד רעיון מופשט, תגיד את זה. אז זה לא שאלה, בטח כשאתה עומד מול הראשונים. כן. אני מקווה שאף אחד לא מתבלבל ממני, עד רבה, מהמילים האחרונות שאני אומר על זה. אז מי ששואל אותך שאלה, אז אתה לא מיד צריך לחפש את איזה משל, להגיד לו, שואל אותך, תסביר לי מה הרעיון של הידיעה. העיקרון של ספר נצח יצריך של המערה. תספר לו איזה אגדה. זה לא עניין באמת. אז תענה לו תשובה מופשטת, אם אתה מבין משהו. אם אתה לא מסוגל, אז אתה פחות מבין. רגע, אתה חושה להפשיט. זה שאני לא מסוגל להפשיט, זה לא טוב. לא, שאתה לא מסוגל להפשיט, זה לא טוב. יותר טוב לדעת להגיד דברים בצורה, לתפוס את העיקרון ולהסביר את זה בצורה מופשטת. טוב. בואו ניגש, אז מה עשינו עד כה? עד כה עשינו, קראנו בגרסה את כל דברי הפילוסוף, אפילו פעמיים, ועשיתי לכם מבוא והצעה לדברי הפילוסוף, בשאלות כלליות. אנחנו עומדות בפנינו עכשיו את התוכנית, עוד שני סיבובים על הפילוסוף, סיבוב שניים וחצי אולי. סיבוב אחד בסיסי, בואו נקרא עכשיו את הפילוסוף ונבין אותו לא בגרסה, נבין מילה מילה מה אומר, לא מילה מילה, משפט משפט מה אומר. כשהמטרה, כשאני קורא לפרק הזה, פירוש מילולי לדברי הפילוסוף. נקרא ונהיה ודאים שהבנו מה אומר. אבל זה רק יהיה הקפה ב' של העניין, ואחר כך תבוא הקפה ג', שנקרא פעם נוספת לדברי הפילוסוף, ואז נחפש לה... נחפש לא את הדברים מה אומר מילולית, אלא אנחנו נשתדל לעמוד על מה המטרה, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים ללמוד על נפשו מזה שכך הוא אומר. וזאת, אחרי שתהיה לנו עוד איזה חצי הקפה שעניינה ממש בסוגריים, נשתדל להראות לכם שהוא מדבר שטויות. שהפילוסוף מדבר שטויות. בציבור הראשון אין ענייני להבין מה הוא אומר. זהו, תן לו להסביר את עצמו פה, זאת אומרת, אני משתדל להסביר את מה שהוא, מה שהוא אומר. אני עבדים שהבנו. ואחר כך, בקפה השלישית, מה אמר בסוף? אז נגיד, למה זה נכתב? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? בקיצור, יש לנו הרבה עבודה, אז בואו נתחיל. אז שלב ראשון, בצורה פשוטה, אני עכשיו קורא עוד פעם, אתם יכולים לבוא בפנים, אני אקרא פה את התרגום שלי, זה כמעט זה למה שרבי יצחק פה מתרגם, ואני משפט ומסביר, משפט ומסביר, עד שני. ואמר לו הפילוסוף, אין לאלוהים לא רצון ולא שמאה, כי הוא נעלה מכל החפצים ומכל התכליות. כי התכלית מורה על חיסרון המחבל, וכי השלמת כוונתו שלמות לו. ובעוד שלא תשלם, הוא חסר. כלומר, רצון למשהו, כוונה להשיג איזה דבר. כאשר יתמלא הרצון ותושג המטרה המכוונת, אזי תושג השלמות המבוקשת. אך כל עוד לא הופק הרצון, והכוונה לא התממשה, ישנו חיסרון, רוצה, ואין. וכי יש מצב שהאלוה יכול להיות רוצה, ואין. אך אם הוא רוצה וניגש להפיק את רצונו, אז לפני שהוא ממלא את רצונו הוא במצב של רוצה, ואין לו. אם כן הוא חסר, החישות חסרה היא איננה אלוה. אלוהים בהגדרה הוא שלם. אם כן מוכרחים לומר שאין לו רצון או כוונה. ממשיך הפילוסוף. וכן הוא נעלה לדעת הפילוסופי מידיעת הפרטים. כמו שהוא נעלה מן השאיפות והרצונות, הוא נעלה גם מן הפרטים. מפני שהם משתנים עם הזמן, ובידיעתו של אלוהים אין שינוי. כי הם, הפרטים, משתנים, ואם הוא יודע אותם, אז הוא משתנה. ובדבר השלם, בתכלית השלמות, אין שינוי. מכאן נגזר המשפט הבא, ואם כן, אלוהים יודע אותך, כל שכן שלא ידע את כוונתך ומעשיך, וכל שכן שלא ישמע את תפילתך ולא יראה את תנועותיך. אם ידיעתו של הבורא משתנה, כלומר ידיעתו בשלב הקודם לא הייתה כידיעתו בשלב הנוכחי, ולכן הוא משתנה, מתקדם, כלומר ידיעתו בשלב הקודם הייתה חסרה ביחס לידיעתו עכשיו, ואם בהגדרה הוא שלם, אז לא ייתכן בו שינוי. ולכן אם הדברים משתנים, מוכרחים לומר שהוא אינו יודע אותם. הוא למעלה מהם, הוא למעלה מידיעתם. במהלך הלוגי הזה התברר שאין כל עניין לחלומו של המלך. אין מה לעבוד, לעשות רצונו של האלוה, להתפלל לפניו, להיות דתי. ההיגיון אומר שכל זה לא רלוונטי. ממשיך הפילוסוף. אם הפילוסופים אומרים שהוא ברכה, בריאה משמעותה שכאשר עלה ברצונו לעשות יש מאין, עשה את זה. אמנם גם הפילוסופים אומרים שהוא הבורא, אך אין להתבלבל, הם אינם מתכוונים לחלוק על הקביעות היסודיות שאין לאלוהים רצון וכוונה, אלא הם אומרים זאת בהשאלה לשונית, כי הוא עילת העילות בבריאת כל נברא, לא מפני שהוא בכוונה ממנו. כלומר, הוא אמנם מסובב הסיבות, אך לא במשמעות של פעילות רצונית, כי אין לייחס לו רצון, כי זה מייחס לו חוסר שלמות. הכינוי בורא הוא על דרך השאלה, כלומר הוא הסיבה, העילה, המקור לכל מה שיש, אך לא כפועל יוצא של רצונו וכוונתו. המציאות נמצאת בהכרח מאחר שהאלוה נמצא. האלוה הוא המסגרת המקיפה של המציאות. כל הנמצאים אינם אלא כצל מנר או כמושכל ממשכיל. שם פועל הנגזר באופן הכרחי לא ברצון מקורם. זה המשלים שתמיד מסבירים בזה את השיטות הפילוסופיות. האריסטוטליות או פנאו-אריסטוטליות. צל מנר. מה סיבת הצל? תלמוד לומר הנר. מה עילת הצל? תלמוד לומר הנר. אם אין נר, אין צל. אם אין מקור אור, אז אין צל. מה יוצר את הצל? האור. האור רוצה ליצור את הצל שהוא יוצר? נתון. יש אור, יש גוף חוסם אור, יש צל. ככה העולם. העולם הוא ודאי, אם אין אלוהים אין עולם. ודאי שהוא מקור העולם, הוא עילת העילות, הוא סיבת הסיבות. אבל זה לא ברצון. זה בנתון. אז במובן הזה משתמשים במובן במילה בורא. נקדם תהליכים, סוגה עם נעיר, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא, בראשית ברא אלוקים, בריאה, אנחנו נטפל בזה הרבה, ומקרקים עוד צפונה, עוד כמה חודשים טובים, עד שנגיע לשם להרחתי, עם השנה בכלל. אז על כל פנים, שם הסתדר שהוויכוח של להיות או לא להיות בינינו, ובין העולם הקדמון של הפילוסופים, זה כי אנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא הבורא, זה הדבר הראשון. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כשאנחנו אומרים בורא, כלומר, עשה את המציאות ברצונו, שעלה הרצון מלפניו, ועשה את הדברים ברצונו. והם אומרים, לא יכול להיות, אם הוא רוצה, אתה לא אלוה. אנחנו אומרים, טוב, זה לא נושא שלנו עכשיו מה אנחנו אומרים, רק מסביר לכם, כשאנחנו אומרים בורא, זו מילה שדופה, זה רק הנעת גלי הכל כמונו, כאיתנו, אבל הם מתכוונים בזה במשמעות שונה, רק במשמעות, משמעות שהוא המקור, אבל בלא רצון. או לפעמים, אז יש צל מינר, או כמושכל ממשכיל, כי יש להם שני תפיסות, אני אגיד לכם, כי זה לא כל כך קוני, אבל ישנם שני תפיסות ביחס לאלוהים, תפיסה מונותאיסטית ותפיסה פנתאיסטית. התואר צל מינר זו תפיסה מונותאיסטית. תפיסה מונותאיסטית, אלוהים הוא הכוח העליון, למעלה מכל המחשבות, והוא ברא את המציאות, המציאות היא מחוץ לו. במציאות זאת הוא כמו הצל ביחס לנר. הנה, עד שאני מסביר לכם מה זה תפיסה מונותאיסטית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמו שהצל, הצל ברא את הנר, ברא את הצל. האם הצל הוא חלק מהנר? לא. יש איזה קשר בין הצל והנר? קלוש מאוד. כן, זה סיבה ומסובב. אבל זה לא שום דבר, אין שום קשר, זה לא מסוג העניין. כי צל זה לא מסוג של נר, בקיצור. וגם העולם הוא לא מסוג. בקיצור הוא לא מסוג, זה בכלל אין קשר. רק זה בפעולה שמחצינה איזה מציאות שנמצאת מחוץ. ויש תפיסה פנתאיסטית. פנתאיזם זה הכל אלוהים. זה יותר מתאים למה שאנחנו מכירים ברמב״ם למשל, שההלכה הראשונה אומרת יסוד היסודות ואומרו החוכמות לידע שיש שם שם מצוי, וכל הנמצאים נמצאו מאמיתת עם הצור. יש את המציאות שהיא פועל יוצא של אמיתת עם הצור. זה לא טוב להסביר את זה כצל מינר. זה יותר טוב להסביר את זה כמו שאריסטו מסביר, שהוא לא מסביר שהעולם הוא צל מהנר האלוהי, אלא הוא כמו מושכל ממשכיל. ככה אריסטו מסביר את המציאות. האלוה זה השכל המוחלט, והוא שכל בלשון הקדמונים, עדיין לא אמרתי לכם את זה, אולי אמרתי, עכשיו אני אומר, בהמשך אני אגיד, שכל זה הרבה יותר קרוב לשכל שהראשונים קדמונים, פילוסופים, הם משתמשים במילה שכל, גם הקדמונים שלנו, הרבה יותר קרוב למילה תודעה שלנו, מאשר למילה אינטלקט. תודעה. אז האלוה הוא שכל, זה תודעת, התודעה האלוהית. התודעה האלוהית, נגיד, היא מינימום הכל. ובמה שהוא מודע לעצמו, הוא מודע לכל. וממילא במה שהוא משכיל את עצמו, הוא משכיל את הכל. והכל זה המציאות. ממילא הכל נמצא באלוהים. הכל הוא לא מחוץ לאלוהים. זה כמו שהמושכל נמצא בשכל. אני חושב על משפט פיתגורס. איפה הוא נמצא? משפט פיתגורס. מה אתם אומרים? אני שואל לא מהו משפט פיתגורס, אני שואל איפה הוא נמצא, משפט פיתגורס?
בשכל.
בשכל. ואיפה השכל? אצל מי שיש לו שכל. משפט פיתגורס זה לא משהו מחוץ לשכל, זה בתוך השכל. העולם הוא לא מחוץ לאלוהים, הוא בתוך אלוהים. פנתאיזם, הכל אלוהים. פן, הכל. תאיזם, תאו, אלוהים. פנתאיזם, הכל אלוהים. אריסטו הוא כזה, הוא פנתאיזם, או אולי פנאנתאיזם. אבל כל פנים לענייננו זה שני המושגים, תאו כצל מינר או כמושכל ממשכיל. על כל פנים, בין שזה צל מינר, בין שזה כמושכל ממשכיל, זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שהבורא הוא הבורא. מבורא מתכוונים למילה הזאת, עושה את זה מתוך רצון. והעולם הוא לא נתון הכרחי על אלוהים, שבא בהכרח באותו רגע שיש אלוהים. וכמו כן, אומר הפילוסוף, הוא לא ברא את האדם, הוא לא ברא את העולם באמת. אנחנו רק אומרים שהוא בורא, אבל לא מתכוונים לזה, רק בהשאלה לשונית. גם הוא לא ברא את האדם. האלוה תמיד היה. האלוה תמיד היה, והיש תמיד היה, והאדם תמיד היה. האלוה לא ברא דבר. האמת היא שאת הנקודה הזאת רבנו מסביר בצורה מפורשת במאמר רביעי. מה שאני אומר לכם עכשיו, מה שהרציתי לכם עכשיו בעל פה, זה כן, לא כל כך נצרח עכשיו, אבל אני לא חוטא ופושע גמור, כי זה לא יצאתי בזאת מרעיונות של ספר הכוזרי בתוכו עצמו, רק את זה הוא מפרש בצורה יותר רחבה במאמר רביעי, לא זוכר עכשיו בדיוק באיזה סעיף, אבל על כל פנים שם הוא מסביר את ההיגיון האריסטוטלי הזה שפרסתי לפניכם. שזה גם הוכחה, בגללה, מזה נגזר שעולם קדמון. כי אלוהים, הוא כל המציאות היא בתודעתו, בשכלו, והשכל האלוהי אין בו פוטנציה, אין בו כוח. כי המושג כוח לא שייך לאלוהים. כי כל דבר שהוא בכוח, אז הוא לא בפועל. למה הוא לא בפועל? כי יש לו איזה דבר שמעכב אותו. על אלוהים יכול להיות משהו שמעכב אותו? לא יכול להיות. אז כן, אין מושג של בכוח אצל אלוהים. אז הוא תמיד בפועל. שכלו הוא תמיד בפועל. והשכל שלו בפועל, הוא מסכיל את הכל. וממילא הכל תמיד היה. ממילא נגזר שלא שר האדם, האדם שקדמו. ותמיד היה עולם, תמיד היה האדם, תמיד כל מה שהיה, כל מה שעובד תמיד היה. כי זה היה מושכל אצל אלוהים, סימן שהכל תמיד היה מה שהיה לו. פה הוא לא פורס את זה, הוא רק טוען את המסקנות. כי העולם קדמון, ומאז ומעולם נולד האדם מאדם קדום לו. מתרכבות בו צורות, מזגים ותכונות, מאביו ומאמו ומקרובה, ואיכויות האוויר והרצות המזונות ומיני המים. כלומר, כל מערכות הטבע וחוקי הטבע, מטענים גנטיים, אקלים, פיזיקה, כימיה, משפיעים על רשותו בצורתו של האדם. עם כוחות הגלגלים, הכוכבים והמזלות ויחסים הקיימים ביניהם, בגללם מתגלגלים סיבות ונסיבות טבעיות, והתוצר מזה הוא העולם כפי שאתה רואה אותו. והכל בא ממקור הסיבה הראשונה. אמנם מסובבות הסיבות של כל המערכות הללו, מסובבות הסיבות של כל המערכות הללו, מסיבת הסיבה הראשונה. הכל נע ממנה. אך תמיד היה כך, דבר לא השתנה. וזה לא בגלל כוונתה, אלא כשפע. שפע אלוהי כגודש שופע עובר על גדותיו, שממנו הכל משתלשל, טבוע בטבעו, המסבב את הכל. ששפע ממנה סיבה שנית ואחרי השלישית וביעית, והתקשרו הסיבות והמסובבים והשתלשלו, כאשר אתה רואה אותם. היש זו מערכת טבעית אדירה. שמסבבת מסובבים שמסבבים סיבות ומסבבות וכו'. מתגלגלים הדברים ונוצר מבנה הכללי המסובב מהסיבה הראשונה, כך המערכת עובדת כל הזמן. כמכונה אדירה כזו שגלגל גדול מגלגל גלגל נוסף שמגלגל גם הוא גלגלים המגלגלים וכו', כשעון הבנוי מגלגלי שיניים שכל אחד מגלגל וכו', והכל מסתובב מהכוח הראשוני המניע. והקשר ביניהם קדמון, כשם שהסיבה הראשונה קדמונית. מסכת הגורמים הזאת, כל הסיבות, למין הראשונה ועד האחרונה, הן כולם קדמוניות. פירוש המילה קדמון, כלומר, ההפך מברור. קדמון, כלומר, תמיד היה כך. אין לה ראשית. כאלוהים, כך העולם והאדם, קדמון. וההקשרים ביניהם, בין אלוהים, העולם והאדם, ההקשרים גם כן קדמונים. הכל קדום. כל המערכת טבעית, הכרחית, מכנית. המציאות כמכונה. טוב, יש שעון, המכונה הזאת אומרת לעצור.